ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו פונים לשוליים ממול תחת הכותרת נושא, וכתבנו עשיית המנורות בזמן שלמה המלך הצריכו כל אוצרות הזהב. מבחינת מבנה הגמרא אנחנו נראה אותיות א' ב' שתי נקודות בקשר למנורות, ובהמשך הגמרא מקשה על כן על כל נקודה, הוא מסומן כך עם מעוין כזה, ונראה את הכל כעת. הגמרא, אנחנו פותחים עם פסוק מדברי הימים, והנושא, כמו שציינו לפני כן, בניין בית המקדש בזמן שלמה המלך. טיב, והפרח והנרות והמלקחיים זהב הוא מכלות זהב. מהי מכלות זהב? אמר רב עמי שקלטו לכל זהב סגור של שלמה. כלומר, השתמשו בכל הזהב הזה ולא נשאר אצל שלמה אותו זהב. דאמר ביהודה אמר רב, 10 מנורות עשה שלמה, וכל אחת ואחת הביא לה 1,000 כיכר זהב, והכניסוהו 1,000 פעמים לכור, ומידו על כיכר. נסתכל ברש"י, זהב סגור שבשעה שמוכרים אותו, לא זהב, נסגרות כל החנויות שמוכרים את הזהב. שואלת הגמרא על מה שהזכרנו כבר, הזכרנו שתי נקודות. א', הייתה שהזהב שהשתמש בו שלמה לעשיית המנורות הצליח לחלות, לגמור את כל מלאי הזהב שהיה לו. ובנקודה השנייה, שכדי להגיע למוצר הסופי היו צריכים להכניס פעם אחר פעם את הזהב לקור שבו הוא נהיה, זה מזקק את הזהב להיות משהו נקי נקי בלי שום סיג ופסולת. וכדי להגיע לאותו מוצר סופי, היו צריכים להכניס את הזהב 1,000 פעמים. וזה גרם לכך שמה שהכמות שהתחילו בו 1,000 כיכר, נשאר כיכר. עכשיו אנחנו מקשים על נקודה א', ועוד כמה שורות, אותו מעוין מופיע עוד פעם, קושה על נקודה שנייה. שורת הגמר איני ועטיב, וכל כלי משקה המלך השלמה זהב, וכל כלי בית יער הלבנון זהב סגור, אין כסף נחשב בימי שלמה למומה. מהפסוק הזה משמע שנשאר אצל שלמה הרבה הרבה זהב. עד כדי העושר שמתואר פה היה עד כדי כך שכסף שגם מתכת יוקרה, מתכת יוקרתית, לא נחשב בכלל. אז הגמרא עונה, זה נכון שגם הרבה זהב היה, אבל זהב סגור זה סוג ספציפי של זהב, זהב מאוד מאוד יוקרתי ומאוד מבוקש. על הדבר הזה, עוד פעם, זהב סגור כאמרינן, הזהב הזה זה מה שלא נשאר, אבל מבחינת אוצרות כסף וזהב נשאר עוד הרבה. שאלה, ומי חסר כולי היי? תהליך של זיקוק הזהב, האם זה גורם לכך שאתה מתחיל מ-1,000 כיכר ונשאר לך כיכר בסוף? או במילים אחרות, על כל הכנסה לתנור חסר כיכר, כיכר כמובן זה מידה, זה כמות, מידה של או משקל של זהב. והתניה, רב יוסי בר יהודה אומר, מעשה והייתה מנורת בית המקדש יתרה על של משה בדינר זהב קול די קני, זה שם מטבע, והכניסו 80 פעמים לקור, ומדוע על כיכר. כלומר, ההפרש בין המנורה שהייתה, כאן התיאור שמנורת בית המקדש הייתה יתרה על של משה בכמות מזערית, דינר זהב קורדיקני. ומה עשו? כדי להשוות את המנורה של בית המקדש עם המנורה שעשה משה, הכניסו את המנורה הזאת 80 פעם לקור, ואחרי 80 פעם שהכנסה לקור, הורד כמות מזערית כזאת של אותו דינר זהב קורדיאקיני. זה הרבה הרבה ירידה בכמות, הרבה הרבה פחות מכיכר זהב. הגמרא עונה, אין כאן סתירה. התיאור של הכנסה לקור ולומר שכל פעם ופעם יורד כיכר, זה פשוט לא מדויק. בהתחלה יש הרבה פסולת בזהב, הרבה סיגים נקרא לזה, אז יורד הרבה, אבל ככל שאתה מתקרב לסוף, הכמות שמזדקק ויורד עקב הכנסה לקור, הוא יהיה פחות ופחות ופחות. וזה מה שהגמרא אומר כאן בתשובה, כיוון דקאי קאי, ברגע שזה מגיע לקראת הסוף, זהו, זה, אז הכמות שיורדת הוא מזערי. רש"י כותב, כיוון דקאי שנשרף יפה בימי שלמה קאי, לפיכך לא חסר עכשיו אלא דינר. לפני שנתקדם, אנחנו נפנה שוב פעם לשוליים, תחת הכותרת נושא, מה מלמד הפסוק על המנורה הטהורה? מבחינת מבנה הגמרא, יהיה לנו שימוש במשולשים עם שני כיוונים, ואנחנו תחת הכותרת נושא קוראים לזה מבנה. זה מהווה מעקף, עם השפיץ למעלה, שאלות או קושיות, הפוך, תשובות. אנחנו גם משתמשים בפס כפול להגיש את הביטויים הטעם ואחה. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מהי דכתיב על המנורה הטהורה? תשובה, שירדו מעשיה ממקום טהרה. ההסבר למשה רבנו על עשיית מנורה הייתה מן השמיים. רש"י כותב, ממקום טהרה, מן השמיים הראוהו למשה מנורה ועשה כנגדה. שואלת הגמרא, אלא מעטה, על השולחן הטהור שירדו מעשיו ממקום טהור, האם זה הכוונה? אם רואים את המילה הטהור אצל שולחן, אמור להיות דומה למילה הטהורה אצל המנורה. אז אנחנו לא יודעים על כך שהראו למשה מעשה השולחן, איך לבנות השולחן מן השמיים, אלא אצל השולחן, מה פירוש הטהור? אלא טהור מכלל שהוא תמי, כלומר שהוא יכול לקבל תומה. החרמי, המנורה, טהורה מכלל שהיא תמיה. שהמילה הזאת מראה שהמנורה גם כן מסוגלת לקבל תומה. הגמרא אבל דוחה, בשלמה הטעם, אצל השולחן יש צורך להגיד הטהור מכלל שהוא טמא כדריש לקיש, שנראה עוד מעט מה הכוונה כדריש לקיש, אבל בשבילנו יש צורך אצל השולחן ללמד שהוא מסוגל לקבל תומה. כעת יש לנו סוגריים, נדלג עליהם. אלא האחה, בעניין המנורה התורה שהיא תמאה, פשיטה, כלי מתחות דינו, וכלי מתחות מקבלים תומה. אז אין צורך אצל המנורה ללמד שהיא מקבלת תומה, אז מה פירוש אם כן של ה... בואו נסביר למה אין צורך, כי זה דבר פשוט, הרי מה? המנועה היא מתכתי, והדין הוא שכלי מתכת מקבל את תומה. אז אין צורך ללמד את זה דין הידוע אצל המנועה, אלא ממשיך הגמרא שירדו מעשיה ממקום טהור. חוזרים לפירוש הקודם, שהמילה התורה מלמדת שהאו מן השמיים למשה איך ליצור את המנורה. עכשיו דילגנו על כמה שורות טובות בסוגריים, ואנחנו כעת נחזור לאותם שורות. אמרנו שאצל השולחן היה צורך ללמד שהוא מקבל תומה, כאילו לזה היה מקום לחשוב שהוא לא מקבל תומה. דיאמר ריש לקיש, מהי תכתיב על השולחן הטהור מכלל שהוא תמי, בזה שהתורה קוראת לשולחן שולחן טהור, מראה שיש באיזשהו מקום אפשרות שהוא יקבל תומה. אבל למה שהוא יקבל תומה? יש כלל שאומר לנו שלא תקבל תומה. כלי עץ עשוי לנחת הוא, נחת כוונה לאי תזוזה, נוחת, לא זז משם. והדין אומר, וכל כלי עץ, השולחן הרי הייתה בבסיס היה עץ, אמנם מצופה זהב, אבל הוא כלי עץ, העשוי לנחת, והדין אומר לנו, אינו מקבל תומה. כל כלי עץ העשוי לנחת, אינו מקבל תומה. אם למשל יש איזושהי ארון כבד שבונים אותו כמו הרבה ארונות שאנחנו מכירים בדירות שלנו, בונים אותם ואין שום כוונה להזיז אותם ממקומם עם הזמן, משאירים אותם, אז למרות שהוא כלי עץ ולמרות שהוא ממלאים אותו, הוא לא מקבל תומה. המקור לדין הזה הוא מהפסוק שבו מוזכר כלים שונים ויכולתם לקבל תומה, והתורה כותבת את הדינים האלו אצל תומת שרצים, וכתוב מכל כלי עץ או ארל או סק, וכמו שסק הוא דבר זה חומר שעשוי מסערות העיזים, בדי סק לי סק, וסק הוא דבר שמו כן הוא סק, ממלאים אותו ומטלטלים אותו, לא יוצרים שק כדי למלות אותו ולא לטטל אותו. אז כמו שיוצרים כלי כלים משק והם עשויים לטטל מלא וריקן, כלומר גם אם הם מלאים הם מטולטלים, גם הכלי עץ שמוזכר בפסוק הוא יקבל תומה רק אם הוא עשוי בצורה כזאת שהוא עשוי לטטל אותו מלא כמו ריק. אבל יש כאלו כלי כלים כמו כלי עץ, כמו ארונות שתיארנו מקודם, שהם לא עשויים לטלטל מלאים, וממילא הם לא נכנסים לדין של הפסוק, וממילא לא מקבלים תומה. אז השולחן גם כן לכאורה בנו את השולחן, שמים אותו בהיכל, וכל שבוע ממלאים אותו עם לחם הפנים וזווים ומרוקנים אותם את השולחן מהלחם כל שבת ושבת, אבל השולחן עצמו לכאורה נשאר שם. אז מה בסופו של דבר לומדים מזה שהתורה קוראת לו שולחן הטהור? ממשיך הגמרא, אלא מלמד שמגביעין אותו לעולי רגלים. אותו שולחן הוא באמת לא עשוי לנחת, כי כל רגל שבאים אלפים ואלפים לבית המקדש, היו מגביעים את השולחן, מביאים אותו לפתח היכל ומראים להם לחם הפנים ואומר להם, ראו חיבתכם לפני המקום, כמה שהקדוש ברוך הוא מחבב אתכם, איך ראו את החיבה דרך שולחן עם לחם הפנים, מה חיבתכם? רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים, סילוקו כסידורו. זאת אומרת, סילקו לחם הלחם כעבור שבוע ימים, משבת לשבת, ומצב הלחם בשעת הסילוק היה, הלחם היה באותו מצב כמו סידורו, כמו שהוא היה לפני שבוע, שנאמר, לשום לחם חם ביום אילקחו. איך זה יכול להיות שלחם מוצר אפוי שומר על נקרא לזה הטריות או החום או המראה הטרי שלו במשך שבוע ימים רק דרך נס? וזה היה מטרת ההלכה, שהיו מגביעים את השולחן ומראים את זה עם הלחם לעולי הרגלים. אבל בשביל שורה תחתונה, השולחן למרות שהוא נראה כזה שעשוי לנחת, לא, כי היו מגביעים אותם ואומרים אותם שלוש פעמים בשנה לעולי הרגלים. ולכן כל זה למדנו מזה שהתורה מוסיפה המילה הטהור אצל השולחן, ולזה יש צורך, יש לזה חידוש. נמשיך בגמרא, אלא אחא במנורה טהורה, מכלל שהיא טמאה, מה תגיד אותו דבר אצל המנורה, שמכאן לומדים שהיא מקבלת טומאה? פשיטה, אני לא צריך את התורה לתאר דווקא שהמנורה מקבלת טומאה. כלימת אחות נינו, וידוע הכלל, כלימת אחות מקבלים טומאה. אז מה כן מלמד המילה התורה אצל המנורה? אלה שירדו מעשים, מעשיה ממקום טהרה מן השמיים. תניא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ארון של אש, ארון הברית עם הלוחות, ארון של אש ושולחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמיים, וראה משה ועשה כמותם, שנאמר וראה ועשה כתבניתם. אגב, במקרא כתוב בתבניתם אשר אתה מורה בהר. שואלת הגמרא, אם אנחנו מבינים שהמילה הטהור אצל המנורה יכולה ללמד שמעשה המנורה ירדה מן השמיים, שואלת הגמרא, אלא מעתה, והקמת את המשכן כמשפטו אשר ראית בהר, אחי נמי, מה הראו למשה את מעשה המשכן בהר גם כן? הגמרא עונה לו, אחא במשכן כתיב כמשפטו, והמשמעות ההלכות, לימדו את משה את ההלכות של הקמת המשכן, לא ציור של המשכן. הטעם אצל הפריטים שהוזכרו מקודם, הארון, השולחן, המנורה, כתיב בתבניתם, כלומר הצורה הראו למשה. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, גבריאל, המלאך גבריאל, חגור כמין פסיקיה, רש"י אומר כמין פסיקיה, אזור כדרך אומנים, מין מלבוש שאומנים לובשים כדי להגן על בגדיהם, שרוצים לעשות מלאכה, חוגרים עצמם שלא יהיו נגררים בבגדיהם. אז המלאך הגבריאל, חגור כמין פסיקיה, היה ממשיך הגמרא והראה לו למשה מעשה מנורה, דכתיב, וזה מעשה המנורה. תנא דבי רבי ישמעאל, שלושה דברים היו קשים לו למשה עד שהראה לו רק על שבור באצבעו, ואלוהים, מנורה וראש חודש, כלומר מצב הירח בזמן חידושו של החודש, ושרצים. שרצים, מה שכותב ממול, לא היה מכיר איזה תמי ואיזה תאור. הגמרא ממשיכה עם הוכחות לכל אחד מהדברים האלו. מנורה דכתיב וזה מעשה המנורה, המילה וזה מלמד שהראו משהו באופן מציאותי איך לעשות אותו. ראש חודש דכתיב החודש הזה לכם ראש חודשים, שרצים דכתיב וזה לכם התמי. ויש אומרים אף הלכות שחיטה, בהלכות שחיטה יש הלכות שמגבילים את מקום השחיטה על צוואר הבהמה, גבוה מדי, נקרא מוגרמת. אז מה בדיוק הנקודה שמעבר לכך אי אפשר לבצע את השחיטה? אז זה נקרא הלכות שחיטה, שנאמר וזה אשר תעשה על המזבח. שתי פרשיות שבמזוזה מעקבות זו את זו, ואפילו כתב אחד מעקבן. כך ראינו במשנה, שיש להקפיד שיהיו פרשיות שמע והיה עם שמוע, וגם שלא יהיו בעיות עם אפילו עוד אחת. אני אומר בעיות, יש כמה וכמה הלכות שונות הקשורות לכתיבת אותיות, ולכן מסתפק כאן בלשון כללי, שאפילו בעיה באות אחת מעכבת. שואלת מה פשיטה? רש"י כותב, פשיטה דעות אחת מעכבתן דכתיב וכתבתם, כתיבה תמה, זאת אומרת תם בלי שום פסול. אז מה המשנה שלנו מחדשת שלא היינו יכולים לדעת בלעדיו? אמר רב יהודה, אמר רב, לא ניצחה אלא לקוצה של יוד. יש מחלוקת ראשונים מה בדיוק המשמעות של הביטוי קוצה של יוד, ורש"י כאן אומר רגל ימיני של יוד, שזה צריך להיות כתוב ולא יהיה חסר אותו רגל ימיני. שעוד עם הבנה מפשיטה, גם זה פשוט, הרי אם אתה לא מקפיד שיהיה איזו רגל ימיני של יוד, הוא לא יוד, אז פגמת באות. אז מה, שוב פעם, מה המשנה רוצה ללמד? אלא לכי אידך דרב יהודה אמר רב, לדין שני שלו, דרב רב יהודה אמר רב, כל עוד שאין גביל, גביל זה הקלף, שאין גביל מוקף לה מארבע רוחותיה פסולה. זאת אומרת, אתה כותב עוד, צריך להיות, העוד הרי הוא שחור, וסביב העוד צריך להיות מכל הכיוונים לבן. בניגוד למצב, למשל, שאדם כותב עוד ממש על שפת הקלף, ממילא למעלה ממנו אין קלף, כי כתבת אותו על שפתו. אז צריך להיות כל עוד, ולא שיהיה מצב שאותיות נדבקות זו לזו, כי אם אותיות נדבקות זו לזו, אז באותו נקודת הדיבוק אין קלף, האות נמשכת לתוכות. לכן זו החידוש של המשנה, שצריך להיות לא רק שהאות נוצר, אלא גם שהגביל, דהיינו שוב פעם הקלף, מוקף לה מארבע רוחותיה. אמר אשיין בר נדבר, זה שם משמי דרב יהודה, ניקב תוכו של היי, הוט איי, כשר. יריחו, אם ניקב יריחו, פסול. מה פירוש תוכו של היי? בתוך רש"י יש שני פירושים לדבר. רש"י בשורה האחרונה, תוכו של היי, רגל שבפנים. נגיד, הרגל של ההי שבפנים, אם ניקב בתוכו, אז הוא לא פוסל את האות. יריחו, רש"י כותב, רגל הימנית. אז אם הרגל הזו, הרגל הזה ניקב, זה פוסל. לישנה חינה, תוכו, מה זה תוכו? במקום פירוש הראשון שכתוב בו הרגל הפנימי של ה-A, נקרא זה הרגל הקצר, המנותק. במקום זה, תוכו הגביל והחלק שבתוכו, שנוצר נקב בתוך החלל של ה-A. ורש"י גם מוסיף, ובתפילין כמיירי. נחזור לגמרא. אמר רבי זירא, לדידי מפרשה לי מיני דרב יהודה, קיבלתי הסבר או פירוש מרבי אבונה, שאו גרסה בשמות. רבי יעקב אמר, לדידי מפרשה לי מיני דרב יהודה, לאו דווקא שינו גרסה, שתי עדויות פה. רבי זירא מעיד על מה שהוא שמע מרב הונא, רבי יעקב אומר לנו מה שהוא שמע מרב יהודה. הדבר הבא, ניקב תוכו של A כשר, יריחו, אם נשתייר בו כשיעור אות קטנה, כשר, ואם לאו, פסול. אפשר להשתמש פה בציור האות שאצלנו בגמרות המפורשות. אם אתם רואים את הכוכבית שבצד ימין של האות A, אז אם ניקב למטה מהכוכבית, אז מה שישאר המשך או תחילת רגל ההי זה כשיעור אות קטנה, כמו כשיעור אות יוד למשל. אז אם יש לך גג וגם איזו תוספת שיורדת תחילת רגל כזה ורק אחר כך נמצא הנקב, הכל בסדר, זה נקרא כשר. אבל אם הנקב הוא עד כדי כך צמוד לגג ההי ואין שום רגל שמתחיל אפילו לרדת לפני הנקב, זה פסול. אנחנו ממשיכים עם משולשים חדשים, ובצד בשוליים כתבנו הם מבליטים שני מעשים בעניין אותיות חתוכות. אז ממשיכים בגמרא, זה שם פה אגרא חמוה חמיב דרבי אבא. אנחנו ממשיכים כעת לעבוד בית. הפסיקה, לשון הפסק, הפסיקה לקראה דה דה העם בנקווה. המילה העם שמופיעה הופסק דרך נקב. עתה לקמי דרבי אבא אמר לי, אם משתייר בו כשיעור אות קטנה כשר, ואם לאו פסול, כמו שתיארנו בסוף עמוד א'. רמי בר תמרי דהו חמוה דרמי בר דיקולי, קרא אצל אותו רמי בר תמרי גם הפסק עם אות, עם נקב. הפסיקה לקרא דבב דוויה הרוג, כתוב בשמות י"ג פסוק ט"ו, אחד מהפרשיות שמופיעים בתפילין, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים. הוספנו את הציטוט בשוליים. עכשיו הוו של המילה ויה הרוג הופסק בנקווה עם נקב. אתה לקמי דרבי אבא דרבי זי רב. עכשיו אם הוו מנוקב, יש תלוי איפה וכמה כמובן, יכול להיווצר מצב שהאות וו יראה כאות יוד, ואם קוראים את אותו פסוק עם יוד זה הופך להיות מחרף ומגדף כלפי שמיה. המילה במקום ויהרוג אפשר לקרוא אותו יהרג, ואני לא אפילו אקרא את ההמשך, אבל אתם כתבנו את זה בשוליים, אתם יכולים לראות מיד את המשמעות הקטסטרופליות אם אדם יקרא את הפסוק בצורה כזאת. אז מקרה כזה שהמילה הזאת ויהרוג נקב בוו, וצריכים לוודא האם נשאר עדיין צורת וו או לא. אמר לי, אז אמרנו שהסיפור הזה הגיע לרבי זירא, ורבי זירא אמר כדי לבחון מה שנשאר מהוו, זיל הייתי ינוקה, תביאו ילד, זה לא חכים ולא טיפש, לא מדי חכם שמבין מיד מעצמו שזה לא יכול להיות יוד, אז אנחנו לא רוצים ילד כזה, אלא לא חכם וגם לא טיפש, לפחות שיודע איך לקרוא. אם הוא טיפש הוא לא יודע לקרוא אפילו עם האות שלמה. אז תביא ילד כזה, עיקר אילי עם ו, ויהרוג, כשר. ואי לא, אם הילד לא יקרא את זה ויהרוג, אז המילה הופך להיות יהרג, הוא פסול, ואז כמובן הוא פסול. אנחנו לפני שנתקדם שוב פונים לשוליים, יש לנו נושא, וכתבנו מעשה שעלה משה רבנו למרום ומצא הקדוש ברוך הוא קשר כתרים לאותיות, מה שאנחנו מכנים התגים, וסיפורו של רבי עקיבא. המעשה ארוך, כפי שאתם רואים בסימון, סימון עם סימון ארוך. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שלה משה למרום מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות, ובנוסף לאותיות גם הוסיף את התגים מעליהם, הם נקראים הכתר, הכתרים של האותיות. אמר לפניו משה, שואל את הקדוש ברוך הוא, מי מעכב על ידך? מי גורם או מה גורם, מי גורם שלא מספיק האותיות. רש"י כתב, מי מעכב עליך מה שכתבת שאתה צריך להוסיף עוד עליהם כתרים? אמר לו, אז הקדוש ברוך עונה למשה, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות. אמר לפניו, ריבון שלום, הראו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הם אומרים. תשש כוחו משה רבנו, חווה חלישות הדעת. הוא רואה פה הקדוש ברוך הוא מנהל שיח עם רבי עקיבא, והוא עצמו, משה, לא מבין מה מדברים. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, תלמידים של רבי עקיבא, כל זה בחיזיון, רואים שהתלמידים שואלים את רבי עקיבא על משהו, ושואלים, רבי, מניין לך? ציטטת איזו הלכה, מה המקור? אגב, מקודם אמרתי שמשה רבינו ראה שיח בין הקדוש ברוך הוא לרבי עקיבא, אולי זה לא מדויק, אלא הקדוש ברוך הוא הראה רבי עקיבא מרצה בפני תלמידיו, ומשה רבינו לא הבין על מה הם מדברים, מרוב, נגיד, מרוב עומק של הדבר. יש עוד הרבה הסברים למעשה הזה, אבל אנחנו נסתפק פשוט במה שנקרא פירוש פשוט. בכל אופן, הגיעו לנקודה שבו רבי עקיבא אמר משהו, ותלמידים שאלו אותו, מניין לך הדבר הזה? אמר להן, הלכה למשה מסיני. אז משה רבינו שמע ש... המסורת מתבססת על מה שהוא עצמו קיבל, נתיישבה דעתו. חזר לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, משה אומר, ריבון של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אמר לפניו, ריבון של עולם, הראיתני תורתו, הראיני שכרו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, ראה ששוקלין בשרו במקולין, שבזמן הרומאים אנחנו משייכים את רבי עקיבא בין עשרה הרוגי מלכות המפורסמים, וסופו היה על ידי כך שסרקו את בשרו בכלים ברזלים. אמר לפניו, ריבון השלם, זו תורה וזו שכרה? אמר לו, קדוש ברוך הוא עונה, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. כפי שאמרנו מקודם, יש הרבה הרבה רבדים עמוקים כדי להבין את הדברים, כדי לנסות להבין את הדברים. אנחנו במסגרת השיעורים שלנו נסתפק בזה. אמר רבה, שבעה אותיות צריכות שלושה זיונים. הזיונים עם אותם תגים שהזכרנו מקודם, יש אפילו בדף הגמרא שלנו בתוספות רואים דוגמאות לכך. אז יש שבע אותיות שצריכים את הכתרים האלו, התגים האלו, וכל אות שאנחנו נזכיר, כל אות מקבלת שלושה כאלו זיונים, ואלו הן הראשי תיבות הם ככה, שעדנז גץ, שין, עין, תת, נון, זין, גימל וצדי, צריכים זיונים. וכל אחד מאותיות אלו, שלושה מהם. אמר רש"י, חזינה להו, אני ראיתי לספרי דווקני, ספרים שנכתבו בדייקנות, דבי רב, דחתרי להו לגגי דחת. ותלו לי לקרעי דהי. יש גם פה כמה פירושים בעניין חתרי לגגי דחת. אפשר באופן קליל נקרא לזה להסתכל בתוספות דחתרי לגגי דחת, ורק להסתכל על הציורים שבו, ויש הם הציורים, שתי דוגמאות של החת, מייצגים פירושים, שני פירושים שונים, מה הכוונה של חתרי. חתרי כמובן יש לזה משהו של הגבה, כמו חטוטרת של גמל, משהו שקשור להגבה, הגבהת הגג של החטא, וזה דבר אחד שורה. והדבר השני אצל האות ה, שהרגל השמאלי נקרא לא נדבק לגג, כמו שאנחנו רגילים בעניין אות ה, הוא היה תלוי. מה המשמעות, מה הרמז מאחרי הציורים האלו? הגמרא ממשיכה, חתרי לאו לגגי דחת, כלומר חי, החת הוא שייך למילה חי, חי הוא ברומו של עולם, ותלו לי לקראי דאי כדבר מיני רב יהודה נשיאה מרבי עמי. אנחנו נצלול להבנת הרמז דרך השאלה שרב יהודה נשיאה שאל את רבי עמי. לפני שנתקדם בעניין הרגל של ההי, רק נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. יש כאן מעוינים והם מבליטים שלבים בבירור הסבר הפסוק בדחו בשם עדי עד. הפס הכפול מבליט תשובות, ויהיו עוד סימונים, צורת הפפיון ועוד סוג של פס כפול שיופיעו בהמשך. כעת אנחנו מתמקדים בשאלה מה מרמז העובדה של הרגל השמאלי של ה-A תלוי. אז אמרנו שזה דרך השאלה של רבי יהודה נבין. מהי דכתיב? בדחו בשם עדי עד כי בקע השם צור עולמים. זה הפסוק. אמר לי, אז רבי עמי עונה, אם אתה שאלת מה פירוש הפסוק, אז אמר לי רבי עמי עונה, כל התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא, התולה מזכיר את הרגל של ההי, אז כל התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא הווה לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא. אז זה הכוונה שביטחו בשם עדי עד בעולם הזה עולם הבא, כי בקע השם צור עולמים. מי שבוטח בקדוש ברוך הוא יהיה לו הגנה בין בעולם הזה בין בעולם הבא. אמר לי, אז רבי יהודה נשיאה מגיב מענה, הכי קרקה שלי, אני לא שאלתי, לא, זה לא היה הכוונה בשאלה שלי מה פירוש הפסוק, אלא השאלה שלי מהי שנה דכתיב בקע ולא כתיב קע. אותו פסוק היינו יכולים לכתוב בדחו בשם עדי עד כי קע השם צור עולמים. אז מה זה התוספת הבית למילה הזאת? אז תשובה, תשימו לב, יש גם אצלנו נקודה ארוכה. כדדרש רב יהודה בר אילאי, בר אילאי, אלו הבית פה בפסוק, כי בקע, אלו שני עולמות שברא הקדוש ברוך הוא. הבית הוא שניים, והיוד והאות ה', תראו מה זה. אחד, באחד מהעולמות הוא ברא באות ה', ואחד ביוד. ואיני יודע אם העולם הבא ביוד והעולם הזה ב-A, אם העולם הזה ביוד, אם העולם הזה ביוד והעולם הבא ב-A. כשהוא אומר אלה תולדות השמיים בארץ ב-הי בר עם, אל תקריא ב-אי בר עם אלא ב-הי בר עם. הווה אומר העולם הזה ב-הי והעולם הבא ביוד. יש הרבה הרבה עומק לדברים האלה, מה מסמנים האותיות ה, האות ה מול האות י, אם זה עניין של חסד מול דין, ויש כפי שאמרתי הרבה הרבה עומק לדברים האלו. אבל הפסוק, מה שעניין אותנו כעת, למה כתוב בקע ולא כתיב קע, אז התשובה, כי הפסוק אומר שלפתוח בקדוש ברוך הוא, כי בקע השם צוענים, כי הקדוש ברוך הוא ברא שני עולמות, אחד באות י' ואחד באות ה', ועולם הזה, הסקנו שעולם הזה הוא העולם שנברא באות ה'. צורת פפיון מבליט את הביטויים ומפני מה. ופס הכפול, אתם תראו, מבליט נברא העולם הזה, והבא, ב-A ו-Y, מה שהזכרנו עכשיו, בהסבר המילה בקה, יובא כאן הסבר מפורט יותר. ומפני מה נברא העולם הזה ב-A? מפני שדומה לאחסדרה. האות ה' הוא פתוח בצד רביעי, כמו אחסדרה, שזה מין חדר בכניסה לבתים, שהוא פתוח בצד אחד, פתוח לאוויר עולם בצד הרביעי. אז מפני שהעולם הזה דומה לאחסדרה, שכל הרוצה לצאת, יצא. מי שבוחר לצאת מעולם הזה, יכול לצאת. הבנה, מי שרוצה לצאת לתרבות רעה, רשי כותב שכל רוצה לצאת ממנו, מעולם הזה, לתרבות רעה, יוצא. הגמרא ממשיכה, ומה הייתה מתניא קראי, למה תלוי הרגל שלה. כלומר, יש לנו A, שזה אות שפתוח בצד רביעי, בצד הלמטה שלו, יש פתח, נקרא פתח ראשי, פתח ענק. למה האות, הרגל השמאלי של האות תלוי באוויר? תשובה, די אדר, בתשובה, מהי לי לי? אם אדם שיצא, יכול לחזור לתוך העולם הזה דרך תשובה. הוא יכול לעזוב את התרבות רעה, לחזור בתשובה, והוא יכול להיכנס. איך? הוא ייכנס דרך הפתח הקטן הזה בין הרגל לגג ה-A. שואת רמב אלי בהח, למה שלא יחזור דרך אותו פתח שהוא יצא? הגמרא עונה, לא מסתיים יותר. זאת אומרת, לא יהיה לו סיוע או קלות או אפשרות לחזור דרך הפתח שהוא יצא. ומה הכוונה בזה? כדריש לקיש. דאמר ריש לקיש, מהי דכתיב אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן? הדרשה, ההסבר לפסוק הזה, בא לטהר מסעין אותו, בא לטמא פותחין לו. לטמא, לצאת לתרבות רע, יש פתח פתוח כבר, הפתח מוכן. לא צריכים סייעתא דשמיא כדי לרדת לתרבות רע. זה בא לטמא פותחין לו, פתח ראשי נפתח לו. עכשיו, מי שיצא והוא רוצה עכשיו לחזור, זה לא נגיד לא פשוט, אולי אפילו לא קל. כדי לחזור בתשובה צריך סיוע מיוחדת, והסיוע הזה מרומז בכך שהיו צריכים לפתוח פתח נוסף, תהיינו המרווח בין הגג לרגל השמאלי של ה-A, ודרך הפתח הזה הוא יכול לחזור. כי ושוב פעם, זה מסמל העובדה שכדי לחזור צריך את הסיוע, סייעתא דשמיא. ממשיך הגמרא, ומאי תמה אית לי תגה? למה לה יש תג? זה כתר קטן בסוף גגו של ה, לפי רש"י. בתוספות יש פירוש נוסף לגבי המיקום של אותו תגה, אפשר לראות גם דרך הציורים שמופיעים בתוספות. אבל מה הסיבה שיש את התגה הזה? אמר הקדוש ברוך הוא, אם חוזר בו, אם אדם חוזר בתשובה, אני קושר לו כתר. מפני מה נברא העולם הבא ביוד? מפני שצדיקים שבו מועטים. האות יוד הוא אות קטן, אות קטנה, ולכן הוא משקף את העובדה שיש צדיקים מועטים בעולם הבא. ומפני מה כפוף ראשו של היוד? מפני שצדיקים שבו כפוף ראשיהם מפני מעשיהם שאינן דומים זה לזה. כפיפות הראש הוא ביטוי לביישנות, בושה. רש"י כותב, מעשיהם אין דומים וכלי, וכבודו של זה גדול משל זה, משום אחי ראשיהם כפופים דמתבייש מחברו. לפני שנתקדם, נפנה לשוליים, יש לנו נושא, וכתבנו שתי הלכות של רב, בספר תורה. כלומר, הוא אמר הלכות שקשורות להכנת ספר תורה, ויש במבנה, אנחנו משתמשים פה בצורת בית, וגם יש מספור בית, מספר אחד ואחר שתיים. הלכות של רב ותגובות לטובתו, ואותו צורת בית יופיע באופן הפוך, הם קושיות. אז יש מין מסע ומתן בגמרא לגבי הלכות של רב. הגמרא: אמר רב יוסף, אני תלתי מילי. אמר רב בספרים, שתי הלכות שיבואו, רב אמר אותם בקשר להכנת ספרי תורה, ותניה תיובתה, ובהמשך נראה ברייתות שסותרות את דבריו של רב. חדה, וכאן בצד של הגמרא אתם רואים בית קטן עם מספר אחד, זה הדין הראשון מתוך שני הדינים. חדה הרתי המרב, ספר תורה שיש בו שתי טעויות בכל דף ודף יתקן. דף זה כמו שאנחנו מכנים העמוד בספר תורה, עמוד של כתיבה. השתי טעויות בכל דף ודף יתקן, אפשר לתקן ספר תורה שבמצב כזה. שלוש, אם יש שלוש טעויות בכל דף ודף, יגנז. כבר צריכים לגנוז את ספר תורה כזה. ותניה תיובתי, וכאן בברייתא נראה דלא כרב, הברייתא דווקא יותר מקיל. שלוש יתקן, שלוש טעויות בכל עמוד ועמוד, ניתן לתקן ספר תורה כזה. ארבע, יגנז. תנה, אם יש בו דף אחת שלמה, מצלת על כולו. אז גם אם יש ריבוי טעויות בשאר העמודים, אבל אם יש דף אחת שלמה, זה מציל את הספר תורה מגניזה. אמר בישראל בר שמואל, ואמרת משמי דרב, והוא דכתיב ובי דספרה שפיר. זה בתנאי שרוב הספר תורה נכתב כמו שצריך, כדין. אמר לאביי לרב יוסף, אי אית באו דף שלוש טעויות מאי. אותו עמוד אמרנו שאם יש דף אחת שלמה, היא תציל על כולה. מה אם באותו דף יש שלוש טעויות שאמרנו לפי הברייתא, שניתן לתקן טעויות כאלו, מספר כזה. אז אולי נסתכל גם אם היא לא שלמה ממש, אלא יש בו שלוש טעויות, מאחר שניתן לתקן אותם, זה כאילו היא שלמה. האם גם במצב כזה היא תציל על שאר כל התורה, למרות שיש הרבה טעויות בכל עמוד ועמוד? אמר לי, אוי והתייהיב להתכוני. אז רב יוסף אמר שמאחר שניתן לתקן שלוש טעויות, מתקן, מסתכלים עליו כאילו הוא כבר מתוקן. והני מילי חסרות. מה שאמרנו, טעויות, שלוש, אפשר לתקן, ארבע, לא, זה שהטעויות הן מבחינת אותיות חסרות. אבל יתרות, לת, לן, בא. אם הטעויות הן בגלל אותיות יתרות, זה לא מפריע לנו. לא פוסלים ספר תורה על סמך אותיות יתרות. חסרות, מה איתם עלו? למה על חסרות אנחנו כן מקפידים? אמר רב כהנא, משום דמחסי כמנומר. רש"י כותב, והני מילי דאמינן ארבע יגנז, כגון חסרות שחסרו ממנו אותיות. עכשיו, אם מדובר באותיות חסרות, הבעיה שכשאתה מוסיף את האותיות, אתה כבר משבש את הנראות הסדורה של שורה אחרי שורה אחרי שורה. פתאום אתה מופיע אותיות, נגיד, בין השורות שאתה הוספת כדי לתקן את הטעויות, אז הופך אותו להיות מראה מגונה של כמו שמובא בגמרא מנומר. אגרא, ראינו את השם הזה מוקדם יותר, חמוה דרבי אבא, אבילי יתרות בספרי, עתה לקמי דרבי אבא. אמרי רבי אבא אמר, לא אמרן אלא בחסרות. מה שאמרנו שצריכים לא לעבור מספר מסוים של טעויות, זה רק אם מדובר של טעויות של חסרות. ממשיכים בדף למד, אבל יתרות לת לן בא. אגב, יש לציין שרשי ששייך לעמוד הקודם בסוף נמצא פה בראש דף למד, אז רשי כאן אומר אבל יתרות לת לן בא, אם יש אותיות נוספות זה לא מפריע לנו אלא גוררן, פשוט הוא מגרד את הקלף ובכך מוחק את האות היתרה. מחסי כמאמר רשי אומר, כשכותב הוא מגיע בין השיטים, בין השורות, את מה שחיסר זה הופך להיות הופך את המראה של הספר תורה כמנומר. גם מה שמוסיף, אנחנו לא הסברנו את זה, אבל הביא לי יתרות בספרי, מה שקרה אצל אגרא שהיה לו יתרות, מה הבעיה? היה דלת טעויות של אותיות יתרות בכל דף, בכל עמוד. ואמרנו מקודם שאם יש ארבע טעויות בכל עמוד צריכים לגנוז את ספר התורה, זה אך ורק אם מדובר בטעויות של חסרות, לא בבעיה של יתרות. עכשיו אנחנו ממשיכים בדין השני של רב, שבו כבר אמרנו שיהיה טיופתא מברייתא על דבריו של רב. אז מה הדין השני של רב? אידך דאמר רב, הכותב ספר תורה ובא לגמור, גומר ואפילו באמצע הדף. מטבעי הכותב ספר תורה בא לו לגמור, לא יגמור באמצע הדף. אמצע הדף, שוב פעם, דף זה עמוד, לא לסיים את הספר תורה ששם הפסוק אומר לעיני כל ישראל, לא לכתוב את האותיות האחרונות, את המילים האחרונים של הספר תורה באמצע עמוד ואז נשאר ריק מאמצע עמוד עד סוף אותו עמוד, לא לעשות, לא יגמור באמצע עמוד, כדרך שגומר בחומשים. רשי כותב בחומשים קרסלקה דייתך, בשאר חומשים שאין עשויים כקידושת ספר תורה אבל עשויים הם בגיליון כספר תורה. פעם היו כותבים ספרים או ספרי החומש, בראשית לבד, שמות לבד, וכל אחד בספר כמו שנראה ספר תורה, כמו בקלף מגולגל, אבל כל ספר בנפרד. וכעת חושבים שפירוש הברייתא כאן שכדר שגומר בחומשים, אם כותבים חומשים כל אחד בנפרד, שכן גומרים אותם באמצע העמוד. אז לא לעשות כן בספר תורה שלמה, אלא מקצר והולך עד סוף הדף. אלא כמו שיש ציור ברשי, ורשי בשורה שלישית מראש העמוד מקצר השיטין והולך עד שיגמור לעיני כל ישראל, זה סיום ספר התורה, בסוף הדף כזה. שאם אתה רואה שאתה, אם אתה כותב שורות כל שורה באורך רגיל, אתה תסיים באמצע העמוד, אז תקצר את השורות, תכתוב פחות מילים על כל שורה ושורה, אז תגיע עם שורות קצרות עד סוף העמוד. ככה צריכים להיות. נמשיך בגמרא, כי הרי יש לנו פה קושיה על רב, כי רב אמר שמי שכותב ספר תורה יכול לגמור באמצע עמוד. הבאנו מקור שאומר לא לגמור באמצע הדף. הגמרא עונה, כי כאמר רב שיגמור באמצע הדף בחומשים, כמו שתיארנו מקודם. שואלת גם הבאה ספר תורה כאמר, איך אתה אומר חומשים? זה מה שרב עצמו אמר, כותב ספר תורה. אז ובכל זאת רב אומר שאפשר לגמור באמצע הדף. הגמרא עונה לטובת רב, בחומשים של ספר תורה. בספר תורה הרי יש חמישה חומשים, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. מה שרב אמר, הכותב ספר תורה בא לגמור, גומר אפילו באמצע, הוא התייחס לחומשים של ספר תורה, לא חומשים בודדים, אלא שאתה ורשי מציין את, את סופי הפסוקים של כל חומש וחומש, שאתה רוצה לגמור ספר בראשית, שהוא חלק מספר תורה שלמה, אתה יכול לסיים ספר בראשית באמצע עמוד, ואחר כך אתה בהמשך מתחיל ספר שמות. ואתה בא לסיים ספר שמות, שוב פעם אתה יכול לסיים אותו באמצע עמוד, וכן ויקרא ובמדבר. כשמדובר בסיום כל ספר התורה, זה כבר סיפור אחר, ורב לא התייחס לזה. הגמרא שואלת, איני ואמר רב ישוע ברבא, אמר רב גילו, אמר רב, לעיני כל ישראל באמצע הדף. אז הנה, סיום ספר התורה ממש באמצע הדף, לא כמו שתירצת מקודם. הגמרא עונה, האי באמצע שיטה יתמר. כלומר, לעולם הוא כן צריך לסיים עד סוף העמוד, אבל אותו שורה אחרונה יכול להיות חצי שורה, אתה מתחיל את השורה ומסיים באמצע השורה, אבל אתה נמצא בשורה אחרונה של העמוד כשאתה כותב לעיני כל ישראל. רבנן אמרי אף באמצע שיטה, רשי כותב אף באמצע שיטה ובאמצע הדף, אבל בשיטה מקובצת הוא חולק, הוא מביא דעה חלוקה מרשי, כלומר מה שכתוב פה אף באמצע שיטה אבל לעולם כן בסוף העמוד. רב אשי ממשיך בגמרא אמר באמצע שיטה דווקא, והלכתה באמצע שיטה דווקא. עד כאן שיעורנו להיום.